רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ושלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של מדברים מקומי ברדיו סול. אתם מזינים לרדיו סול, הסיפורים מהחדורי חדשות מקומיות. כן. עוד שבוע עם מרואיינים, היום יש לנו שני אורחים באולפן, גם קרן שלהבת וגם דביר סקאט. אנחנו נשוחח על כמה נושאים מעניינים. דביר נדבר איתו על צדקה, מה זה אומר צדקה בעולם המודרני, בעולם בעיר כמו רעננה. מאוחר אותי תתארח כאן עדי פרנינג אנקורי, שהחליטה לפרוש מהמועצה שנה לפני הבחירות, מה הכוונות של העתידיות. גם חבר מועצת העיר עוד השרון, רן יקיר, יספר לנו על השן קמינים, איך נלחמים בו ולמה בכלל נלחמים בו. ואחרונה תתארח כאן פרופסור יפעת אולצמן מרעננה, שתספר לנו על למה בכלל לשמור על עצים בעולם המודרני, ואיך אפשר גם לבנות וגם לשמר על עצים. כל השירים היום הקדשו ליצחק קלפטר שנפטר בשבוע שעבר. ואנחנו מתחילים בשידור. ושלום לך, דביר סקאט, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
יופי, מצוין. אז קצת גילוי נאות, דביר ואני גם חברים, וגם פעילים ביחד ברעננה.
נכון מאוד.
בוא, תספר לנו קצת על, למה בכלל ברעננה יש קרן רווחה? הרווחה מצטיירת לנו, מתחברת לנו עם ערים נכשלות או ערים שזקוקות לעזרה, מה הבעיה ברעננה?
אז לפני שאני אספר על רעננה, אז עוד גם עוד גילוי נאות קטן. דודי, הוא מלווה את קרן רואי כבר הרבה מאוד שנים באופן פילנטרופי, וזה הזמן גם להגיד לך תודה רבה. זה לא ברור מאליו.
התענוג שלי.
תודה. אז קרן רואי לא יחסר, ולמה דווקא רעננה? אז דווקא ברעננה אני חושב שהאוכלוסייה היא סוציו-אקונומית מאוד מאוד גבוהה, ודווקא בתוך בתי הספר וגני הילדים אנחנו יכולים למצוא זוג חברים שיושבים על אותו שולחן ולפעמים אפילו חולקים את אותו ספסל ואותו כיסא, והפערים ביניהם מאוד 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 גדולים. ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו בתור מבוגרים יודעים להבדיל בין מה אנחנו יכולים לקבל, מה אנחנו יכולים לקנות, מה אנחנו יכולים לרכוש, מה יכול לקדם אותנו ומה פחות, ויודעים בתוך המסגרות האלה לנתב את הדרכים שלנו. ילדים הם לא כך. ילדים יושבים באותו ספסל לימודי, ולפעמים ילד שמסתכל לצד השני ורואה שלחבר יש נעליים שהן קצת יותר שוות במילים של הילדים, או כשהוא רואה שלחבר שלו יש לפטופ חדש, ושניהם נמצאים במגמת מחשבים, בסייבר, אז הוא לא מבין, או קשה לו לקבל את זה, למה לחבר יש ולי אין.
אז איך אתם בעצם בקרן רואים מתמודדים עם התופעה הזאת? כי דווקא בעיר שהיא, אתה לא רוצה להחצין את החוסר שלך, איך אתה מוצא את הפתרונות?
נכון, אז קרן רואי לא יחסר, היא הוקמה בדיוק בשביל הדבר הזה. קרן רואי לא יחסר, היא הוקמה, וזה הסלוגן שלנו מזה שנים, לתת הזדמנות שווה לכל ילד וילדה. וכשאני מתכוון על הזדמנות שווה לכל ילד וילדה, זה מרמה בייסיק, בסיסית, מביגוד, אוכל והנעלה, שאנחנו נותנים ומסייעים למאות ילדים בכל מיני תחומים, לכל מה שקשור לחינוך ורווחה. זה בעצם כל מה שאני ואתה, או כולנו כאן, נותנים לילדים שלנו על מנת שהם יקדמו את עצמם וימצאו את היכולות שלהם, בטח שהם קטנים ולאורך כל גיל היסודי, חטיבה ותיכון.
אוקיי. אז מה בעצם אתם עושים? בואו קצת רקע. אני מכיר את קרן רואי, אבל אנשים לא מכירים. מה זה בכלל קרן רואי? מי זה רואי?
אז קרן רואי על שמו של חייל רואי חסן. בן לאתי ומשה חסן, משפחה מאוד מאוד מוכרת וידועה, נטועה חזק, שורשית ברעננה. רועי נהרג בתאונת דרכים בשירותו הצבאי. טרגדיה משפחתית שהייתה באותו יום מאוד מאוד קשה. נסעו בעצם לקבור את הסבתא, וקרה גרוע מכל, תאונת דרכים קשה. שלא באשמתו אגב של אותו נהג, שבמקרה היה אח של רועי, ובעצם הרכב, בגלל בעיה טכנית ברכב, הרכב סטה והתנגש באחד הדפנות של הכביש, ובעצם התהפך ורועי נהרג במקום. בחרה המשפחה שדווקא מתוך המקום של השכול, דווקא מתוך המקום של הכאב, לא לשקוע בתוך הכאב, אלא לראות איך מנתבים את הכאב, לדבר א' שיהיה לזכרו, לעילוי נשמתו, ויתרה מזאת היא איך בעצם אוספים את הכוחות וממנפים אותם הלאה, ובחרה המשפחה בעצם לפתוח קרן, שנפתחה קודם כל ממש ממש בקטנה בבית הספר עמית רננים, שזה היה בית ספר של רועי, שם על ידי הרבה אנשים טובים, שהיו הוועד המנהל והוועד התומך, או קרן הידידים נקרא לזה, של קרן רועי, פתחו שם את הקרן, זה התחיל ממחשב אחד שנתנו לילד או לילדה, והיום קרן רואי אמרתי, נוגעת בשלל דברים מתשלומי הורים ותרופות לא בסל, ויעל שומרת על גופה שזה הצגה שמדברת אל מיניות שמקבלים אותה בכל רעננה, מסך עולה שהיה שבוע שעבר אחד מהדברים היותר מרגשים, לקחת נוער ולא סתם נוער, לקחת אותם ולהעמיד אותם על במה, ובמשך כמה חודשים שהם יעברו שלבים ותהליך מסוים עם עצמם של מה אני יכול, איזה כוחות יש בי, איך אני יכול לקדם את עצמי, עד כדי כך שאני כבר סטאר על במה, וכמובן אבחונים וטיפולים ותרופות שלא בסל, ומי שמכיר את מה שעשינו לפני פחות משנה, היה קמפיין של אישה שחולת סרטן, שהייתה נתמכת בקרן רואי במשך הרבה מאוד שנים, והבת שלה היא זאת שפנתה אלינו ממש במכתב מרגש שלא יכולנו לעמוד מנגד. בקיצור, קרן רואי נוגעת בכל הדברים ממש מגיל שאתה נכנס לגן ועד שאתה מסיים את כיתה י"ב. לפעמים אפילו אנחנו גם מסייעים לאותם אנשים שעוברים את הצבא ומבקשים מאיתנו קצת עזרה ב פסיכומטרי או אוניברסיטה, גם שם יש לנו נגיעות, אבל זה קרן רואי לא יחסר, קרן אור שמפיצה הרבה אור ברעננה.
אוקיי, אז האור שלה רואים אותו, במיוחד שאתם לא רק פועלים כקרן צדקה, אלא גם כקרן שמפעילה המון פעילויות חינוכיות, אבל בעצם מה מקורות המימון?
אז קרן רואי, קרן פילנטרופית עצמאית, באמת ללא מטרות רווח, מקורות המימון של קרן רואי זה אך ורק מאנשים פרטיים, אנשים טובים, תורמים, מה שנקרא, אנשים טובים באמצע הדרך. קרן רואי לא ניגשת לוועדת תמיכות, לדוגמה, בעירייה או במדינה.
הפוך, ועדת תמיכות בעירייה ניגש לקרן רואי.
אז ועדת תמיכות בעירייה, אני תמיד, אני אגיד שקרן רואי שנים משתפת פעולה עם עיריית רעננה, וזה גם המקום להגיד תודה היום גם לראש העיר, גם למנכ״ל העירייה, באמת לכל מי שהיה בעבר, בהווה, ובטח יהיה בעתיד, על שיתוף פעולה מלא עם קרן רואי, והכל למטרה אחת, לטובת ילדי רעננה.
אוקיי, מצוין. בוא תספר קצת עליך, בן כמה אתה, מאיפה אתה גר?
אז אני בן 36.
תעצור שנייה. ביום כיפור דביר גרר אותי לבית הכנסת שלו. נכון. ופתאום הוא שם דיבר בשפה אחרת לגמרי. נכון. כל השירה הייתה בעגה תימנית מאוד מאוד נכון, בולטת. נכון. אז קודם כל תודה על החוויה, אבל בוא קצת ספר.
אז אני גר ברעננה, נולדתי ברעננה. אמנם תקופה מאוד מאוד קצרה גרנו בכפר סבא, עם ילידת כפר סבא, ואבא מרעננה, משפחה מאוד מאוד ידועה ומוכרת ברעננה, גם שורשית,
הרבה מאוד דוד? שנים. הראל בן דוד?
הראל בן דוד, אפשר להגיד בן דוד שני. Okay. קשר משפחתי דרך הסבא.
Okay.
איפשהו שמה. זהו, משפחה הרעננית, אני בן 36, נשוי לשרי ואב לשלושה ילדים, לנועה, לאריאל ולאיתן. מאז ומתמיד אהבתי להיות בעשייה הציבורית, אם זה בתור ילד בהנהגת הורים, בהנהגת הורים אני אומר, אם זה בתור ילד במועצת נוער העירונית, ואחר כך בהנהגת הורים, ואחר כך בכל מיני פעילויות כאלה ואחרות. עד שהגעתי, עד שהחלטתי שאני קצת קופץ דרגה, והחלטתי להגיע לקרן רואי, ומשם זה כבר היסטוריה.
ואיך עומדים בעצם בפני, אוקיי, באים לכם מורים, עם, בואו נתי סיפור, מפגש שהיינו לא מזמן, אבא שבא לך ואמר, יש לי בעיה, אין לי סייעות לבת שלי, אין סייעות לחינוך המיוחד. איך אתם עוזרים לי פה?
אז תראה, קרן רואי, דודי, קרן רואי, אני טוען דבר אחד, אני טוען שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לאנשים, ואנשים צריכים לדעת איך למנף את הכוחות האלה. ואני אסביר למה אני מתכוון. אין בן אדם שלא רוצה לעזור, אין בן אדם גם שלא יכול לעזור. רק כל אחד עוזר ביכולות שלו. אותו אבא שאתה מדבר עליו, שפנה, הוא פנה ממש מתוך מצוקה מאוד מאוד קשה. ואגב, הוא העלה רעיון מאוד מאוד יפה, שהרעיון היה לראות איך אפשר לקחת חבר'ה שהם בעצם בוגרי צבא, לשלב אותם בעולם החינוכי. עם ילדים בתוך החינוך המיוחד או בחינוך רגיל, אבל ילדים שזקוקים לליווי צמוד, ובעצם במקום שהם יעשו את המועדפת שלהם בתחנת דלק או בכל מיני מקומות כאלו ואחרים, הם יעסקו בתחום החינוך, ואז קרן רואי בעזרת תורמים, אנשים מאוד מאוד טובים, בעצם ייתנו להם מלגה, שזה מלגת לימודים באוניברסיטה. אני רוצה להגיד משהו על קרן רואי בכלל. קרן רואי חרתה לה דגל על דבר אחד, להפיץ אור ולעשות טוב. והמייסדים או הבעלים של קרן רואי, יותר המייסדים, שזה בעצם אתי ומשה חסן, עם הרבה מאוד אנשים אחרים, כי הם לא עשו את זה לבד. וזה המקום גם להגיד להם תודה, לכל האנשים האלה שהיו שם אז, ולהגיד תודה גם לאנשים שהיום מלווים אותנו. ויש כאלה שהתחילו אז ועד היום מלווים את קרן רואי ממש בתוך הוועד המנהל. אבל כשהם החליטו שהם רוצים לעשות טוב, אז הם החליטו שהם עושים טוב לכולם. ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו לפעמים מקבלים פניות, ואני אתן דוגמה. אנחנו מקבלים פניות לאנשים שרוצים לתרום לקרן. יום אחד אני מקבל אימייל ו... מישהי שמה כותבת, בתאריך זה וזה תרמתי כך וכך, איני מוצאת את הקבלה, היא כנראה עשתה את זה דרך המערכת הממוחשבת, אם אפשר להמציא לה את הקבלה מחדש. ואני מרים אליה טלפון, שלום, רציתי גם כמה פרטים כדי להכניס את זה בחיפוש אצלנו בתוכנה, וכשאני מכניס את זה אצלנו בתוכנה, אז תוך כדי מתפתחתי את השיחה, והיא אומרת לי, תשמע, אתה מנכ"ל הקרן? אני אומר לה, כן. היא אומרת, אני רוצה להגיד לכם תודה על מה שאתם עושים. אמרתי לה, תודה רבה. תודה רבה שאת עוזרת ונותנת ותומכת בקרן רואי. היא אומרת לי, אני רוצה לספר לך משהו. אני לפני שנה וחצי הייתי במקום אחר בחיים. היא לא נכנסה איתי לפרטי המקרה, למה? היא הייתה במקום אחר בחיים, אבל היא אמרה לי שהיא עברה גירושין, ואחר כך היה לה איזה בעיה במקום העבודה, והיא אמרה לי, אז פניתי לקרן רועי, וביקשתי סיוע דווקא בשכר לימוד, וקרן רועי נהנתה, ונתנה לה סיוע בשכר לימוד בכמה מאות שקלים, היא אמרה, וכל כך התרגשתי מזה שיכלתי לשלם כמו כולם את שכר הלימוד לילדים שלי, שאמרתי שבבוא העת, כשאני עוד מעט יעמוד על הרגליים בקומה זקופה, אני רוצה להיות ממערך התורמים של קרן רועי. סיפור כזה זה סיפור מרגש. לא רק סיפור מרגש, זה רק אומר שהעולם, לא סתם אומרים עליו שהוא כדור, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל כשאני אמרתי בהתחלה להפיץ אור, מדובר שכל אחד ייתן קצת מעצמו, ולא רק ייתן קצת מעצמו, אלא ייתן קצת מהיכולות שלו. אז אחד ייתן את זה בצורה כספית, אחד יבוא ויגיד במה אני יכול לתרום מבחינת הזמן שלי, אחד יבוא ויגיד אני מוכן לתת עזרה לילד, שיעור פרטי, כי אני טוב במתמטיקה, ואחד יגיד קניתי לבן שלי תיק לכיתה א', והחלטתי לקנות שתי תיקים ולא תיק אחד, אני רוצה לתת את התיק הזה למישהו שהוא נזקק.
קרן, יש לי שאלה אלייך, כן. או אולי איך לך שאלה לרועי, כי את עוסקת הרבה בסיפורי רווחה, את מביאה אליי כל שבוע סיפורים מאוד קורא לב, ומודל כזה, כמו קרן רועי, יכול להיות, כן, מוצלח גם בערים אחרות? מה את חושבת?
בוודאי, כל עיר צריכה להרים את הכפפה, ובעצם ללמוד מהם. אני מסקרת את הנושאים האלה, וגם לא פעם סיקרתי את הסיפורים שלכם, של קרן רועי לא יחסר, ואני חייבת לציין גם, שנתקלתי בסיפור ממש יפה של ילדה שהיא בעלת מוגבלות והיא לא יכלה לרכב על אופניים. נסעתי אליה אל הבית שלה וגיליתי שם מתנדבים, שני מתנדבים שבעצם באו והפכו לה את האופניים לנגישות, מונגשות. והיא באמצעות האופניים האלה הולכת לפארק עם עוד ילדים עם מוגבלות ויכולה לרכב, וזה ממש חימם לי את הלב, כי כולם תורמים כסף, זה חלילה, אני לא ממיתה, אבל יש דברים מיוחדים שאתם עושים, שזה ממש ממש מחמם את הלב, ואני חושבת שכל עירייה צריכה להרים את הכפפה, ובעצם לעשות דברים למען אנשים עם מוגבלות, ולרתום גם את הקהילה.
אז מי שלא יודע, השבוע ביום ראשון הייתה תצוגת אופנה מיוחדת בכפר סבא, שגם בא קרן רועי לא יחסר. איך הגעת לכפר סבא? אמנם זה מעבר לכביש, אבל זה מדינה זרה.
נכון, אז זה גם גילוי נאות. הכרתי בחתונה, באחד מהאירועים, הכרתי את אשת ראש העיר, מיטל, והתגלגלה שיחה בינינו, היא שמעה על מה שקרן רועי עושה, וזה פשוט נגע לליבה, ואתה יודע, זרקנו איזה משפט, אמרנו שנעשה פעם, נפיץ את האור ביחד, מה שנקרא. ואחרי איזה כמה שבועות או אפילו חודש, קיבלתי טלפון מחבר משותף, שאמר לי שהיא רוצה לשוחח, ושוחחנו ביחד, והיא אמרה שהיא רוצה להפיק תצוגת אופנה לאנשים בעלי מוגבלויות, זה מאוד מאוד נגע ללב, והיא אמרה שאם אנחנו יכולים לשלב ידיים, צריך להגיד גם תודה רבה לכל החברות ולכל האנשים שפנינו אליהם ותרמו מזמנם ומכיסם. זה היה פשוט אירוע מרגש.
בוא אני רוצה לזרוק הקלפה לפני הסיום. קרן רועי דבר מיוחד. חשוב שיהיה דברים כאלה מיוחדים בשאר הערים. אם אתה רוצה להרים את הכפפה, אני מוכן לעזור לך בשאר הרי השרון שאנחנו מעורבים בהם. בואו נדבר על זה, תחשוב על זה, שנה חדשה לפנינו. דביר סקה, תודה רבה חבר יקר. שמחתי מאוד להריח אותך, יש לך איזשהו מסר לסיום?
אני רק רוצה להגיד לכולם, תמיד, דווקא עכשיו, שזה חג החנוכה מתקרב, אז צריך לדעת להפיץ את האור, ואני אסיים במשהו קטן. אמרתי אותו אז, ואני גם אגיד אותו היום. דווקא מעולם של הילדים, עולם הילדים והנוער הזה של קרן רועי, אנחנו יודעים שבנסיך הקטן, כשהוא מסתכל לה בעיניים, זה אומר לה, את יודעת, אנחנו לא מסתכלים אחד לאחת בעין. אנחנו מסתכלים שנינו לאותו כיוון. הכיוון של כולנו, דודי, זה פשוט לעשות טוב בעולם. זה להפיץ את האור בעולם ולראות איך אפשר לחבר בין כל העולמות.
אז דביר, קודם כל אתה עושה את זה, משה חסן ואתי חסן, אנשים יקרים, גם עושים את זה כל יום. תודה רבה דביר, ואנחנו בטח נדבר בזמן הקרוב.
תודה רבה לכם.
תודה, להתראות. תודה דביר.
תודה.
ואנחנו נעבור לשמוע את דמיון חופשי של יצחק קלפטר.
אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי את שנינו ביחד את ואני אבל את לא איתי זה רק בראשי שנינו ביחד דמיון חופשי גולשים עם הרוח מעבר להרים צומחים אל החושך בעיר אפון חושים תשים לירח ולכוכבים את שביל החלב נכניס אל הכיס אני מרשה מעצמי עם קצת דמיון חופשי ביחד את ואני אבל את לא איתי זה רק בראשי שנינו ביחד דמיון חופשי נוסעים על האופק ונעלמים
ועלינו חזרה לשידור. שלום לעדי פרלינג, אנקורי.
שלום דודי, מה שלומך?
בסדר. מה שלומך?
ברוך השם, הכל טוב.
יופי. אז השבוע, אתמול בעצם, אתמול בערב, הייתה לכם ישיבה מרתונית. אישור תקציב של עיריית הוד השרון. 11 חברי מועצה הצביעו בעד, 3 נגד. אבל את הכרזת משהו אתמול, מה הכרזת?
אני מצטערת, לא שמעתי את המשפט
אחרון. אז אני אחזור שוב. אתמול היה ישיבה מאוד מרתונית, 7 שעות כמעט, אם אני לא טועה. ואישרו את תקציב עיריית הוד השרון, ואת החלטת להודיע הודעה תוך כדי. מה הייתה ההודעה שלך? בואי תספרי גם למאזינים, לא רק למי שראה את הישיבה.
אז בעצם החלטתי על פרישה מהאופוזיציה. הפרישה מהקואליציה לאופוזיציה. אחרי 4 שנות עשייה. בחריצות, בניקיון כפיים, בנחישות. החלטתי שהתסכול שאני חשה בזמן האחרון, שבאופן עקבי שמים מקלות בגלגלי עשייתי, הקואליציה היא לא המקום בשבילי יותר.
אוקיי. אבל יש לי שאלה קצת, אולי זו הזדמנות בשבילך שנה לפני להתחיל לצבור, לא יודע, ראש חץ, אולי זה בכלל ניצול ציני של ההזדמנות, ולא איזה משהו שבאמת מפריע לך?
אני חושבת שמעולם, כמו שראש העיר, אני אצטט את ראש העיר מאתמול, כן? Okay. ראש העיר מאתמול השיב לדבריי ואמר שמעולם לא הייתי בקואליציה. אז הצבעותיי בכל השנים שהייתי בעצם במועצה, היו ענייניות. ומה שאומר שבעצם מה שהחלטתי להצביע עם האופוזיציה הצבעתי עם האופוזיציה ומה שהצבעתי עם הקואליציה הצבעתי עם הקואליציה ולכן אני לא חושבת שזה איזשהו מהלך שהופתעו ממנו כי בסופו של דבר תמיד היו לי תנודות לכאן ולכאן ובשנה האחרונה אני ממש הייתי על בסיס כמעט יומי נתקלת במחסומים ובחומות, ולחמתי בשביל לעזור לתושבים פה על בסיס יומיומי, ואני לא חושבת שזה ניצול, אני חושבת שזה פשוט החלטה שלי, שאני לא מעוניינת לקבל את הדלתות הסגורות ואת האטימות הזאת יותר, ועדיף לי להמשיך ולעבוד מספסלי האופוזיציה, בקשרים שיש לי הכלל עירוניים, וביכולות שיש לי, וזה לא ישנה אם אני בקואליציה או באופוזיציה.
עדי זוקרן, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. זה לא סוד שאת נאבקת למען הילדים, למען התעללויות בילדים, בייחוד בגנים, רק לאחרונה קרה מקרה שבו ילדים שתו חומר ניקוי בגן ילדים בעיר הוד השרון. תספרי למאזינים שלנו בעצם מה את עושה כדי למנוע תופעות כאלה.
טוב, אז דבר ראשון, אני חושבת שאני אחת מחברות המועצה שבעצם תמיכה עם מחלקה בעיריית הוד השרון, המחלקה לגיל הרך, עוד מעט גם יפתח המרכז לגיל הרך, שאנחנו מחכים ומצפים לפתיחתו. ובעצם מה שקורה היום זה שהמחלקה לגיל הרך הייתה אמורה במטרות הראשוניות שלה גם לפקח על הגיל הרך, וזה אחד הדברים שקשים לי עירונית. כי בעצם העיר לא תופסת את המחלקה כגורם מפקח, כגורם שיכול להיכנס לגן ולהבין שיש פה בעיות, או לסייע בהדרכת צוותים, בהכשרת סייעות, בהכשרת כל הצוותי חינוך. היום, לדוגמה, המחלקה כן מתעסקת, כי זה כבר נכנס כגורם מחוק הפיקוח, אבל בסופו של יום, אין לנו היום פקחים, כמו פקחי החנייה לדוגמה, זה היה החלום שלי, שיהיו פקחים עירוניים, שיכנסו לגני הילדים, שיבינו מה קורה שם, ואם מגיעות תלונות, ומגיעות תלונות יומיומיות מגני ילדים פה בעיר אליי, אם מגיעות תלונות, בעצם שאנחנו לא נצטרך לטפל בהם ארצית, אלא שיהיה גורם עירוני שיקלוט את הפניות האלה. דרך אגב, המודל הזה קיים כבר בכמה ערים בארץ, כולל פתח תקווה, השכנה שלנו, שממש מפקחים על הנושא של הגיל הרך, okay. ומונעים בזה המון התעללויות והמון עוגמות נפש.
תראי, קצת קשה לי עם הגישה הזאת, זה הופך את כל עובדי מערכת החינוך בעצם לחשודים, לא?
אני אגיד לך, כאחת שעברה על בשרי, מה שנקרא, עברה על בשרה, את מה, מה שקורה, את, מה ש, את ההתעללות בגני הילדים, אני יכולה להגיד לך שאחד מכל שני גנים היום, יש בו התנהגויות שלא היית שבע רצון אם היית רואה אותם. אם היית נכנס בשעת השכבת ילדים, אם היית נכנס בשעת האכלה שלהם, אם היית נכנס בזמן שהם מכנסים את הילדים למפגש, והילדים לא מעוניינים לשבת במפגש.
אז למה בעצם עדי לא לסנן מראש ולבחור צוות, לא כל מי שרוצה, כי חסר ויש סייעות שמתפטרות, ובעיקר סייעות, למה לא לבחור אותם מראש?
היום התחום הזה הוא תחום מאוד 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 בעייתי. כי בעצם מה שקורה כיום בכלל ארצית, זה שחסרים המון 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 עובדי חינוך, צוותי חינוך, סייעות, גננות. בעצם חסרים אלפי עובדים ארצית. ואנחנו בכלל, במאבק שלנו הארצי, עם העמותה לגיל הרך, ועם נלחמים ונאבקים למען הילדים, שהייתי אחת המקימות שלהם, ועשינו את מחאת הפיקוח על הגיל הרך, והצלחנו יחד עם עוד עמותות ועוד ארגונים, להעביר את חוק הפיקוח ואת חוק המצלמות, ובעזרת השם אנחנו גם נעביר את חוק החמרת האנישה. היום, אני חושבת שאנחנו בתחילתו של תהליך, שיכול להיות שאנחנו נראה את התוצאות שלו עוד 10 שנים. אבל בגלל שאנחנו בתחילת התהליך, היום אין לנו מספיק צוותים מוכשרים, אין לנו מספיק צוותים שעומדים בתקנים, אנחנו גם לא יכולים לשפוט היום את הצוותים, או לפקח עליהם בצורה מסוימת, כי פשוט אין מפקחים בשטח, אין מדריכים בשטח.
זה התפקיד של העירייה?
לדעתי עירייה. שדואגת לתושבות והתושבים שלה, ובעיקר מבינה שהילדים שלה לא נולדים בגיל 3, צריכה לדאוג גם לנושא של הגיל הרך, וגם, דרך אגב, עוד משהו, שברגע שאנחנו יודעים על גן שהילדים עברו בו התעללות, וצריכים מענה טיפולי, אם זה להורים, ואם זה לילדים עצמם, ומענה רגשי, אז שאנחנו נוכל לייצר אותו כעירייה, והיום אנחנו לא מייצרים את המענה הזה לצערי.
אוקיי, אז בואי תספרי קצת עלייך, למי שלא מכיר אותך, מה הרקע שלך, מה ניגעת למועצה, מה עשית לפני?
טוב, אז ככה, אז יש לי שני תארים בניהול סכסוכים וגישור, ובמדעי התנהגות וניהול משאבי אנוש. אני מנכ"לית של עמותה שקוראים לה אנשים ומעשים טובים, היא פועלת כבר 13 שנים בהוד השרון, שבעצם כל הנושאים שאנחנו מתרכזים בהם, זה הנושא של קשישים, שורדי שואה, זכויות שלהם, דאגה בכלל לכל הצרכים שלהם, והקלה על החיים שלהם, לילדים עם צרכים מיוחדים, למשפחות במצוקה. זה עמותה כלל ארצית שאני בעצם המנכ"לית שלה בהתנדבות מלאה. מעבר לזה, היום אני ממונה על המועצה הדתית בנשר, ששם, אני אספר לכם אנקדוטה, אחד הדברים שאני נלחמת עליהם היום, כל יום כמעט, בתפקידי, זה בעצם הקמת המקווה במגדיאל, כי בעצם המקווה צריך לעבור למקום אחר, ובמקומו יש תוכנית בניין. ואני יכולה להגיד לך שבחצי שנה האחרונה אנחנו הצלחנו לשדרג ולשפץ את אחד המקוואות, והפכנו אותו להיות מקווה ספא בנשר.
אוקיי, אז
הכל עניין של רצון וסדרי עדיפויות כמובן.
ואת יושבת לדעת הוד השרון, נכון?
אני לדעת הוד השרון, אני דור חמישי בהוד השרון, סבא רבא שלי יהושע פצמניק קנה את האדמות מאבו קיש כתדמות מגדיאל, ביחד עם חנקין, בעצם הוא נשלח על ידי הקבוצה הראשונה שהקימה פה את מגדיאל, ואני מהפן השורשי הזה.
אז יש לי שלי. שאלה.
כן.
את מתארת פה פעילות ציבורית ענפה וקשר מאוד חזק לעיר, וגם פעילות נשית, ואת מתעתדת להתמודד לרשות העיר, להיות ראש העיר הראשונה, ראשת העיר הראשונה של הוד השרון, או שזה מוקדם מדי להכריז?
אנחנו כרגע שוקלים את זה, אני לא פוסלת שום דבר.
את עונה לי כמו פוליטיקאית, אני עכשיו עדי, אני עדי.
לא, באמת. זה באמת נכון, אני עונה לך את האמת, אנחנו באמת שוקלים את זה.
מי זה אנחנו? זה אני ועדי?
לא, אני והצוות שאיתי ומלווה אותי.
אוקיי, אבל תזבי את הצוות. עכשיו שאני אומר לך, עדי, את היית רוצה להיות ראש עיריית הוד השרון, לא יודעים בבחירות האלו, בבחירות הבאות, יום אחד?
בעזרת השם זה עוד יקרה.
זה עוד יקרה. אוקיי, מצוין.
אתה עוד תראה כותרת.
אני אכתוב את הכותרת.
ראש עיריית הוד השרון, עדי פרילינג אנקורי.
אוקיי, אם תהיה כותרת הזאת, אנחנו נכתוב אותה. מצוין, עדי. תודה רבה לך, בהצלחה, ותמשיכי לעשות למען הקהילה. ואנחנו נמשיך עם קלפטר, והפעם עם בואי שמש.
שמן כי אותי את מנחמת, תני לי
ואנחנו חזרה בשידור, ושלום לחבר מועצת העיר הוד השרון, רן יקיר, מה שלומך?
שלום דודי, ושלום קרן, שלום
מצוין. היי, מה שלומך?
לפני שנתכנס לנושא שאתה נאבק עליו כבר תקופה ארוכה, בוא קצת נדבר על פוליטיקה. אז המורנת לפניך הייתה חברת המועצה, הקולגה שלך, עדי פרלינג אנקורי, שהחליטה לפרוש אתמול מהמועצה. אתה הצבעת בעד אתמול, נכון?
כן, אני ועוד 10 חברי מועצה הצבענו בעד התקציב, 3 חברי מועצה, כולל עמיתתי עדי, הצביעו נגד התקציב.
אוקיי. מה זה אומר בעצם? שנה לפני הבחירות תקשיב. ברעננה כנראה לא יעבירו תקציב, בהרצליה ראש העיר הפך שם את כל הקואליציה בשביל להוציא ולהכניס כדי שיהיה לו רוב, בכפר סבא אני מניח שיעביר, אבל הרוב יהיה דחוק, 11-3 שנה לפני הבחירות, מה עשיתם, מבקת קסמים?
אני חושב שזאת שאלה שגם חברי האופוזיציה היום שואלים את עצמם. יש פה תוצאה של עבודה, שהיא גם עבודה פוליטית, אבל גם עבודה... וגם עבודה בין אישית, וגם עבודה טובה שנעשית בעיר. קודם כל, הקואליציה שלנו מבוססת על סיעה, הסיעה של ראש העירייה אמיר כוכבי, שהיא סיעה של 5 חברי וחברות מועצה, הסיעה הגדולה במועצה מתוך 17. אז זה נותן יציבות מסוימת לקואליציה, ובסך הכל אנחנו בנינו קואליציה שברובה בנויה על, על ערכים משותפים. ועל יכולת עבודה משותפת. אני, וצר לי שלא לא כל חברי הקואליציה חשבו ככה.
אתה איש דמוקרטי, זה לא צר לך.
אתמול...
אני חושב שבדמוקרטיה אנחנו צריכים לעודד גם אופוזיציה, לא?
לא, לא, בהחלט, בהחלט. אני חושב שאפשר גם לתרום מהאופוזיציה. אני לא בטוח שבעשרת החודשים האחרונים לקדנציה, אחרי העברת תקציב, יכולת, בוא נאמר, האפקטיביות של האופוזיציה היא דומה למה שהייתה יכולה להיות בתחילת הקדנציה, ואז אני אומר, מישהו ש, מישהי או מישהו שפורשים 10 חודשים לפני סוף הקדנציה, לפני הבחירות, יכול להיות שזה בעיקר בשביל אפקטיביות של יכולת להיבחר, מכיוון שהאפקטיביות לפעולה היא, היא גדולה יותר בקואליציה כמובן.
אוקיי.
אבל אני אתנחם בזה ש שסביר להניח כחברת אופוזיציה עדי ידידתי תגיע יותר לישיבות המועצה.
אוקיי. בסדר גמור, עכשיו קרן, מה הסיפור שאת סיפרת השבוע?
ככה, השבוע נפגשנו עם משה זך, תושב הוד השרון, שהוא גר בבית פרטי ברחוב המשאבים בהוד השרון, הוא מתלונן על כך שאחד השכנים שלו הציב ערובה שמחוברת לקמין עץ, היא פולטת רעלים, ריחות, והוא טוען שהחיים שלו הם לא חיים מאז, מדובר בכ7 שנים, והוא מבקש מהעירייה שתתערב בנושא. עכשיו, אני פניתי לרן, ובוא תספר לנו. תספר לנו, הבנתי שהנושא לא כל כך פשוט והוא מורכב, אבל הדבר היחיד והכי ברור שתושבי הוד השרון צריכים להבין עכשיו, סוג של ככה בשורה, שמי שיתקין מהיום קמין עץ בבית שלו, לא יוכל לקבל יותר בנייה, לבנות מרפסת, להוסיף חלון, אז בוא תספר לנו מה קורה.
את לגמרי צודקת, קרן, ואני אתחיל אולי מההתחלה. קודם כל אני מכיר את משה, ואני באמת כואב את הכאב שלו. אני אישית, אני לא גר בשכונה של בתים צמודי קרקע, אבל אני יכול לתאר לעצמי, גם מביקורים בשכונות כאלה, מה ההשפעה של הקמינים. זה לא בעיה של תושב כזה או אחר, זאת בעיה של תושבות רבים בשכונות צמודות הקרקע בעיר, בעיר שלנו ובערים סכנות, גם ברעננה, אני שמעתי על מקרים שהיו, הגיעו גם לבתי משפט. והבעיה הזאת היא של הדקת כמיני עץ, שזה נחשב אולי כאיזה משהו רומנטי כזה, ונותן אוויר נעים וכו', לא ממש נדרש לטעמי באקלים החמים שלנו.
מה הסכנות? ספר לנו מה הסכנות, שאנשים יהיו מודעים לזה.
קמיני עץ, זה כבר לא במחלוקת, זה מופיע גם באתר של המשרד להגנת הסביבה, ומגובה במחקרים ובמדידות. קמיני עץ פולטים חלקיקים נשימים שמסוכנים לבריאות. הם מסוכנים בעיקר לאנשים שהם חולי אסתמה, או שיש להם בעיות נשימה וכו'. יש גם כמובן השפעה לצורת ההפעלה של הקמין. קמין שהוא מופעל בצורה תקנית, עם עץ תקני ואיכותי ויבש, מרעיל פחות את הסביבה מאשר קמין שמופעל בצורה לא תקנית, כמו קמינים רבים, אבל גם הוא, צריך לשים לב, גם קמין שמופעל בצורה תקנית מזהם פי 300 מקמין שמופעל באמצעות גז, פי 300.
אוקיי, אז אתה כחבר, גם כחבר מועצה וגם כיושב ראש הוועדה לקיימות ואיכות הסביבה, מה עושים? איך העירייה כן בכל זאת גורמת לתושבים לחיות במקום טוב יותר?
נושא הקמינים עלה וגם הגיע מתושבים, עלה על שולחן הוועדה, ואנחנו התעסקנו בזה כמה פעמים, וניסינו לבחון אפשרויות לפעולה. על פניו, אינטואיטיבית, זה נראה נורא פשוט. יש פה זיהום, בואו נשלח את המשטרה או את הפיקוח להפסיק את זה, או למה בכלל אנחנו מאפשרים במדינה או בעיר להפעיל קמין כזה. מה שמסתבר, וגם לי וגם לעיריות רבות ומועצות אזוריות רבות בארץ, ואני נמצא בשיתוף פעולה עם יושבי ראש ועדות איכות סביבה בכל הארץ בנושא הזה, מה שמסתבר, זה שקודם כל אין איסור על הפעלת קמין בארץ, וגם התקינה לוקה בחסר, התקינה, אם אתה מייבא קמין, הוא צריך לעמוד בתקנים מסוימים, אבל אם אתה בונה קמין בארץ, או בונה אותו מחלקים בארץ, הוא לא צריך לעמוד בשום תקינה שהיא. ככה שיש פה בעיה חוקית לאסור על שימוש בקמינים. יש כמובן את נושא הזיהום, וכאן יש בעיות של מה זה מדידת זיהום. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארץ, התקינה היא כזאת שזיהום אוויר נמדד לאורך יום שלם, לאורך יממה. אם אתה שם סנסור של גלאי של זיהום אוויר, אתה צריך למדוד אותו לאורך יממה. ברור שלאורך יממה, גם אם אני אפיל 7 קמינים בערב, אז הממוצע היומי יש שאין זיהום אוויר בכלל. זאת אומרת, יש פה בעיה של מדידה שהיא תהיה קבילה בעיני החוק. כאן גם אנחנו כפורום יושבי הראש של ועדות איכות סביבה, ביקשנו מהמשרד להגנת הסביבה להסתכל על הדבר הזה ולתקן אותו. בינתיים כמובן זה תהליכים שיהיו ארוכים, זה עוד לא קרה, אבל אני מקווה שזה יקרה. מה שאנחנו עשינו כדי לתקוף את הנושא זה ללכת על מישור אחר, ללכת על המישור של התכנון והבנייה. כדי לבנות קמין עץ אתה צריך לבנות ערובה. ערובה ככל אלמנט חיצוני שיש בבית דורשת יותר בנייה. בעוד השרון אנחנו אישרנו לפני כשנתיים מדיניות בוועדה לתכנון ובנייה שאוסרת על רישוי של קמיני עץ וסולר, על ערובות של קמיני עץ וסולר, וכן מאפשרת ומעודדת התקנה של, אם מישהו רוצה קמין, של קמין שמופעל בגז.
זאת אומרת, אתם פתרתם את הבעיות העתידיות, אבל לא את הקמינים הנוכחים.
אז לא לגמרי רק את העתידיות, אני יודע על מקרים שקורים היום בעיר, שבהם אנשים שרוצים להסדיר כל מיני עבירות בנייה, או רוצים להוסיף תוספת לבית, להוסיף פריחת שחייה וכו', הדברים האלה קורים, וזה מגיע לוועדה, והיום אם האנשים האלה התקינו קמין וערובה ולא ביקשו לזה יותר בעבר, זאת אומרת, או התקינו את זה אחרי שקיבלו תופס 4 למשל, אז הם לא יכולים להגיע ולקבל יותר בנייה לשיפוצים שהם רוצים לעשות.
אוקיי, אבל אם אני לא משפץ ויש לי קמין, איך אתם מונעים ממני? אתם לא יכולים לתת דוחות על זיהום?
אז אני רק אשלים את הנושא של התכנון והבנייה. זאת אומרת, אני יודע כבר על מקרה אחד שקרה ממש לאחרונה, שאנחנו עצרנו בוועדה יותר בנייה תוספות בנייה בגלל קמין, והתושב החליט להמיר את הקמין הזה בקמין גז. אני חושב שזה יעזור גם למשפחה שלו וגם לשכנים שלו. לגבי אכיפה, אנחנו בוחנים היום את הנושא של היכולת שלנו לאכוף בצורה אפקטיבית, לפי חוק העזר העירוני למניעת זיהום אוויר. אנחנו כמובן לא רוצים סתם לשלוח פקחים שיחלקו דוחות, ואחרי זה הדוחות האלה יתקפו בבתי משפט ויבוטלו. זה לא יעזור לנו כלום, זה יהיה בזבוז כספי ציבור לריק. לכן אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אחראית ואפקטיבית, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל בעתיד, במקומות שבהם הקמינים מזהמים בצורה בולטת, לחלק כנסות על פי חוק העזר העירוני, אם כי שוב בואו ניקח בחשבון שכנסות על פי חוק העזר העירוני מדובר על כנס של כ-700 שקל, זאת אומרת זה לא איזה משהו שאנשים שירתיע בצורה מוגזמת. ואני מאוד יותר מקווה שהמדינה בסוף תיקח אחריות על הנושא הזה, ואו שתאסור על הפעלת כמיני עץ, או שתייצר תקינה עם אפשרויות מדידה ריאליסטיות שיאפשרו לנו לאכוף את הנושא.
אוקיי, אני מקווה שהרעיון איתך יסייע להגברת המודעות בנושא. יישר כוח ובהצלחה בבחירות המתקרבות, 10 חודשים. אתה מניח מתכנן להמשיך?
אני מאוד אשמח להמשיך בשיתוף פעולה עם העשייה המצוינת שלנו, עם הרשימה המצוינת שלנו ועם ראש עירייה אמיר כוכבי, אני בעשייה שלו. אנחנו עשינו הרבה ואנחנו יכולים עוד לעשות הרבה, ואין שום סיבה שבבחירות הבאות לא נשמור על כוחנו או אף נגדיל אותו.
מעולה. רן, תודה רבה. תודה. אנחנו נעבור לעוד קלפטר. צילי מכוון יחד עם כוורת.
תודה לכם.
ברגע שאני אוריד את הטלפון.
אוקיי. שלום יפעת.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
יופי, מצוין, אנחנו בשידור. אוקיי, בואו נדבר קצת על עצים, ברשותך. אוקיי. פרופסור יפעת גזית הולצמן, תושבת העננה, נפגשנו השבוע בהפגנה שערכתם להצלת עקץ אקליפטוס שמיועד לקריטה עקב תוכניות בנייה. אבל לפני שנדבר על העץ הספציפי, בואי נדבר בכלל על החשיבות של עצים במרחב העירוני.
אוקיי, אז השיעור, אני באמת רוצה לדבר על עצים במרחב העירוני, ודווקא על עצים בשטחים לא רק ציבוריים, אלא גם בשטחים פרטיים. עצים במרחב העירוני הם למעשה צריך להתייחס אליהם כחלק מהתשתית העירונית. הם כמו חשמל, הם כמו ניקוז, הם כמו ביוב, הם כמו אינטרנט, הם חלק מתשתית עירונית בעיר מצטופפת. והתשתית הזאת היא צריכה קרקע. התשתית הזאת צריכה קרקע. וכשמדברים על עצים, צריך להבין שהקרקע שנדרשת לעצים, היא לא יכולה להיות רק במרחב הציבורי. בלתי אפשרי לייצר את הטוב של העצים רק על ידי עצים מהרחוב, או עצים בפארקים, כי תשתית כמו ביוב, כמו חשמל, כמו ניקוז, יש לה איזה שלד שהיא עוברת בכל חלקי העיר. במקרה שנפגשנו השבוע בעץ ברעננה, מדובר בעץ במגרש פרטי. והעץ הזה הוא בעל ערך היסטורי, הוא מתוארך ל-120 שנה, אבל לצד הערך ההיסטורי שלו, הוא חלק מהתשתית העירונית של העצים בעיר. ויש פה התנגשות שהיא לא כל כך פתירה בצורה קלה בין קניין פרטי לבין תשתית עירונית. כי מבחינת בעל הקניין, התחושה היא שזה העץ שלי, מדוע אני צריך בכלל להתחשב במישהו שאני מבקש לכרות אותו כדי לבנות. אבל מבחינת הטוב העירוני, העץ הזה, האקליפטוס הזה בין 120 שנה, ושאר העצים הוותיקים, הם חלק מהטוב העירוני. הם בדיוק כמו חשמל, כמו שאמרתי, אינטרנט, ניקוז, חיוצא בזה. אז אני באמת רוצה לדבר על ההתנגשות הזאת שהיא לא טריוויאלית. היא לא טריוויאלית בין היתר בגלל שבערים ותיקות, כחצי מכמות העצים הבוגרים, נטועה בשטחים פרטיים.
אבל יש פה בעיה קצת. אני מאוד מבין את זה. גם אני תושב רעננה, גם אני רוצה לחיות בסביבה ירוקה ונעימה ומוצלת, וליהנות מצל אמיתי ולא מצל מלאכותי. אבל העיר מתפתחת. בעבר שנטעו את העץ הזה, לפני 120 שנה לא היה שם כלום. והיום העץ נטוע בחצר של בניין מאוד ישן, עם תשתיות מאוד מאוד רעועות. וכמו עוד מאות בניינים באזור השרון, אני לא מדבר רק על העץ הספציפי הזה. זה בעיה שאנחנו נתקל בה יותר ויותר. אז למה לא לשקול פתרונות כמו העתקה, או כמו נטיעה חליפית?
טוב, אז אני אתחיל מהסוף. נטיעה חליפית הוא פתרון שהוא לא פתרון. צריך לטעת המון. ממשלת ישראל קיבלה החלטה שעד 2030 ינטעו 400 אלף עצים חדשים, כי יש לנו חוסר גדול בעצים. אבל עץ, מבחינה תועלת של הצללה, של ספיחת מזהמים, של השפעה על אי החום העירוני, אפילו של אסתטיקה, שאפשר להתווכח עליה, עץ בעשר שנים, ב-15 שנים הראשונות שלו, לפי מחקר שעשו לגבי השפעות העץ על הבריאות, עץ מתחיל לתת טוב אחרי 15 שנה. זאת אומרת, 15 שנה אנחנו נהיה בלי עצים, אם נכרות את העצים הוותיקים. לגבי העתקה, היום אנחנו יודעים שברוב המקרים זה כסף זרוק. אחוזי ההצלחה של העתקות הם מאוד לא מרשימים. יש עצים שבכלל אי אפשר להעתיק אותם בגלל המבנה שלהם או בגלל הסוג שלהם, ויש עצים שהם אולי יותר ידידותיים להעתקה, אבל גם הם ממש ממש לא מצליחים באחוזים גבוהים. יצא עכשיו מחקר של תמר עמית, כפרי, שמראה שאפילו עצי זית שהם נחשבים לעצים שהכי קל להעתיק אותם, גם הם לא נקלטים טוב כאשר עוקרים את העץ מהמקום. אז עכשיו לשאלה העקרונית שלך, אוקיי, העיר מתפתחת ומה, לא נבנה בתים, לאנשים לא יהיו ממדים ולא יהיו להם חניות. אז התשובה היא שאפשר גם וגם. זה ברור שאי אפשר להמשיך בתכנון כפי שהוא היום ולשמר עצים. זאת אומרת, אם התוכנית הרלוונטית נותנת תכסית קרקע מלאה לבנייה, כמו במקרה שלנו ברעננה עם העץ אקליפטוס, העירייה מאפשרת תקן חנייה של 1.5, שזה אומר 3 קומות חנייה. היא נותנת הקלות לעניין חלחול המים. כל המגרש כולו מתמלא בבטון. כן, אז אי אפשר אני מסכימה, אי אפשר לשמר את העצים. אבל לא צריך לתכנן ככה. הבעיה היא ברמה התכנונית, ברמה עירונית. זאת אומרת,
יש לי שאלה, גם הזמן שלנו קצר, אני רוצה לתת לך עוד מענה. אז למה אתם לא מבקשים ייצוג בוועדות תכנון כדי להביע את העמדה שלכם?
אז דבר ראשון זה ייצוג, זה אומר שמישהו צריך לקבל את הייצוג שלנו, כלומר מישהו צריך לתת לנו מעמד של חבר, כי היום יש סמכות להיות גורם מייעץ, וזה גורם שבעצם יכול לדבר בדיון, להשמיע את דעתו, אבל חברים בוועדה הם לא חברים. אם אני לא נבחרתי למועצת העיר, אני לא יכולה להיות חברה בוועדה, אני אולי יכולה לבוא ולקבל הסכמה שאני אביע את דעתי.
אז בואי אני אתן לך טיפ קטן, בעוד 10 חודשים יש בחירות עירוניות.
יפה.
ואולי העמדה שלכם ראויה גם לייצוג במועצת העיר, אני חושב שהרבה תושבים ישמחו לשמוע את העמדה הזאת.
אני מסכימה מאוד, ולצערי הרב, רעננה היום קוראת לעצמה עיר ירוקה, בתוך המתווה של עצים, זה לא בא לידי ביטוי.
אוקיי.
ממש לא.
יפעת, תודה רבה שהתארחת אצלנו, וישר כוח על המאבק, כולנו רוצים לחיות בסביבה טובה, ואני חושב שבשיתוף פעולה עם קבלנים אפשר להגיע גם לבנייה וגם לשמירה על סביבה, כי גם הם רוצים לחיות בעיר טובה. תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה.
להתראות. ביי.
ואנחנו נסיים עם שילוב בין שני ענקים, גם יצחק קלפטר שכתב וגם אריק איינשטיין ששר, שביר. וזה הייתה התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא גם במדברים מקומי, כאן ברדיו סול, תודה לאורחים שלנו, תודה למאזינים, ושיהיה לנו סוף שבוע נפלא.